שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש של כלכלה לנוער, הפודקאסט שיעזור לכם להתנהל עם כסף בצורה חכמה. היום אנחנו נוגעים בנושא שאנחנו לגמרי מרגישים אותו בכיס, יוקר המחיה. כמה פעמים שמעתם את ההורים אומרים, הכל נהיה יקר, או שהלכתם למכולת לקנות שוקו ובמבה וראיתם שזה כבר עולה יותר ממה שזה עלה לפני חודשיים. אז בפרק הזה נבין, מה זה בכלל יוקר המחיה? למה כל כך הרבה דברים מתייקרים עכשיו? מה הקשר למלחמה? ואיך זה משפיע עלינו, בני הנוער. מתחילים! בין אם אתם חוסכים לקיץ הקרוב, או מתכננים את העתיד שלכם, הכלכלה היא הכלי שיכול לשנות הכל, ולפתוח דלתות רבות. אני מוריה פרח, ואנחנו נחקור יחד כיצד ניהול נכון של כספים יכול להשפיע על חייכם. בואו נצלול פנימה. אז מה זה בעצם יוקר מחיה? יוקר מחיה זה פשוט. כמה כסף צריך בשביל לחיות במדינה כמו ישראל? זה כולל אוכל, מים, חשמל, שכירות, תחבורה, אפילו האינטרנט והבגדים. אבל זה לא רק למבוגרים. גם לנו יש הוצאות. כרטיס לקולנוע התייקר. כריך בקפיטריה עלה בשקל. שיעורים פרטיים עכשיו הם יקרים יותר, כי גם המורה משלם יותר על דלק וחשמל. כשהמחירים עולים, אבל ההכנסות, כלומר הכסף שאנחנו, ההורים שלנו מרוויחים, נשאר אותו דבר, זה נהיה קשה יותר לסגור את החודש. וזה בדיוק מה שנקרא יוקר מחיה גבוה. מה זה אינפלציה? ולמה היא מתרחשת? אינפלציה זה מונח כלכלי שמתאר מצב שבו המחירים עולים. לא של מוצר אחד, אלא של רוב המוצרים והשירותים במשק. חישבו על זה כמו משחק מחשב, שבו פתאום הכל עולה יותר נקודות, אבל אתם עדיין עם אותה דמות, באותה רמה. אז למה אינפלציה בעצם קורית? נגיד, כשיש יותר ביקוש למוצר, שפתאום כולם רוצים קולה ואין מספיק בקבוקים, המחיר עולה. ראינו את הסיטואציה הזאת עמוד בתקופת הקורונה, עם מוצרים כמו נייר טואלט וביצים. עלויות ייצור, כשחשמל, מים ודלק מתייקרים, יקר יותר לייצר ולשנע דברים. החברות לרוב לא ייקחו את צמצום הרווחים אליהם, אז עלויות המחירים מתגלגלות אלינו. אני בטוחה שאת הבא אין אחד שלא אמר. אז למה פשוט לא מדפיסים עוד כסף? אם המדינה מדפיסה עוד כסף, אבל אין גידול בכמות המוצרים, הערך של הכסף יורד, ואז צריך לשלם יותר בשביל אותו דבר. זה נשמע מוזר, אבל זה כמו אם לכולם פתאום היו מיליוני שקלים. המחירים היו מזנקים, כי הכסף היה שווה פחות. מה הקשר לשכר מינימום? שכר מינימום הוא הסכום הכי נמוך שמותר לפי חוק לשלם לעובד בישראל. שכר המינימום עלה לאחרונה, וזה בהחלט צעד חיובי. העלאה כזו יכולה לעזור להרבה עובדים שמרוויחים מעט, כי הם מקבלים יותר כסף בכל חודש, ויכולים לחיות בכבוד. אבל כמו כל דבר בחיים, יש גם צד נוסף למטבע. כששכר מינימום עולה, בעלי העסקים צריכים לשלם יותר לעובדים שלהם. זה אומר שההוצאות של העסק גדלות. כדי לא להפסיד כסף, הרבה עסקים מחליטים להעלות מחירים. על אוכל, על מוצרים, על שירותים. וכשזה קורה בהרבה מקומות, המחירים עולים בכל המשק. ואז, גם מי שקיבל תוספת לשכר, מוצא את עצמו משלם יותר על כל דבר. ובסוף, יוקר המחיה עולה. ולפעמים, ההרגשה היא ששום דבר לא באמת השתנה. כי ההכנסה גדלה, אבל גם ההוצאות. זה סוג של מעגל. אז נכון, יש יתרונות להעלאת שכר המינימום. אבל חשוב לזכור שגם לזה יש השפעות שצריך לחשוב עליהן. ובנוסף, ככל ששכר המינימום יעלה, ככה הכסף מאבד מהערך שלו ונמצא את עצמנו באינפלציה. ועכשיו, נדבר על משהו ששומעים עליו מלא בחדשות, אבל לא תמיד מבינים. תקציב המדינה. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה זה בעצם תקציב? תקציב זה כמו תוכנית כלכלית, שמראה כמה כסף המדינה מכניסה וכמה היא מוציאה. זה בדיוק כמו שאנחנו מקבלים דמי כיס או משכורת מעבודה, ואת צריכים להחליט כמה לשמור, כמה לבזבז ועל מה. אז מה זה בעצם תקציב המדינה? זה המסמך הכי חשוב של הממשלה מבחינה כלכלית. הוא קובע כמה כסף ילך לחינוך, לביטחון, לבריאות, לתחבורה, לרווחה, וגם לכל מיני פרויקטים מיוחדים. בצד של ההכנסות, המדינה מקבלת כסף ממיסים, מע"מ, מס הכנסה, מס על רכבים, דלק, קניות. כל פעם שאנחנו שומעים את ההורים אומרים המדינה שותה לנו את הכסף, זה כאן. ובצד של ההוצאות, היא משתמשת בכסף הזה כדי לספק שירותים לאזרחים, כמו קופת חולים, סבסוד תרופות, כבישים, חינוך בחינם, משטרה ועוד. אבל מה קורה כשיש יותר הוצאות מהכנסות? נוצר גירעון, וזה בעצם כמו מינוס בבנק. המדינה צריכה לקחת הלוואות ואז לשלם עליהם בריבית. והמלחמה, איך היא קשורה לזה? מאז אוקטובר 2023, ישראל נמצאת במצב מלחמה. זה לא רק עניין ביטחוני, זו גם מלחמה כלכלית. תחשבו על זה, עשרות אלפי חיילי מילואים לא עובדים, עסקים נפגעים, תקציב המדינה מופנה לביטחון ולשיקום, פחות כסף לחינוך, תחבורה ובריאות. הרבה עסקים קטנים של מילואים ניקים פושטים רגל או נסגרים, מה שגורם לפחות תחרות במשק, שגורם לעליית מחירים. המדינה מוציאה מיליארדים על המאמץ המלחמתי, וקופת המדינה נמצאת בגירעון של מיליארדים. ואז צריך לגייס כסף על ידי מיסים, הלוואות או הדפסת כסף. התוצאה של כל זה היא שהנטל הכלכלי נופל על האזרחים, ואנחנו משלמים הרבה יותר על פחות. אז איך זה משפיע עלינו, בני נוער? כן, גם עלינו. פחות טיולים שנתיים, כי לבית ספר אין תקציב. כל דבר שאנחנו רוצים לקנות עולה הרבה יותר יקר, כמו שיעורי נהיגה, טיסה לחול, או סתם בגדים. ויותר מהכל, רואים את הלחץ בבית. אולי הורים מדברים יותר על כסף, על קניות, על חשבונות, וזה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. אז אחרי שדיברנו על איך זה משפיע עלינו כבני נוער, ואיך זה משפיע עלינו כאזרחים, איך המדינה מתמודדת עם זה בעצם? בתחילת השנה, בינואר 2025, המע"מ שאנחנו משלמים עלה באחוז ל-18%. כל עובד במדינת ישראל נדרש לתרום יום הבראה בסכום 418 עד 470 שקל על מנת להשתתף בהוצאות המלחמה. בעלי רכבים חשמליים שחשבו שהם חוסכים את הוצאות הדלק, תחשבו שוב. מיסוי נוסף הוטל על בעלי מכוניות חשמליות על מנת לפצות על הירידה בהכנסות ממיסי הדלק. חשמל, מים וארנונה התייקרו. כל זה על מנת לצמצם את הגירעון בקופת המדינה בעקבות המלחמה. אז מה עושים עם זה? אנחנו לא נפתור את הכלכלה של ישראל לבד, אבל כן אפשר להתחיל להבין וללמוד. יוקר המחיה בישראל הוא תוצאה של הרבה גורמים, גלובליים, מקומיים, כלכליים וביטחוניים. אבל ככל שנבין את זה יותר טוב, נוכל גם להתמודד עם זה בצורה טובה יותר. לסיכום, אז היום דיברנו על יוקר המחיה, אינפלציה, שכר מינימום, איך זה משפיע עלינו כבני נוער וכאזרחים. והכי חשוב, איך המדינה מתמודדת עם זה. זהו להיום. אני מקווה שלמדתם כמה דברים חדשים על הכלכלה הישראלית, ועל כמה היא משפיעה על הכיס שלנו. עד הפעם הבאה, תהיו חכמים עם הכסף שלכם. תודה שהקשבתם ונתראה בפרק הבא. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינצבורג יבנה. כאן כל יבנה.